הראשונים בביאור אופני הבחינה בנבראים ורוב טוב השם עליהם. אמר, כיוון שכבר התאמר בשער הראשון אופני תואר ייחוד השם יתרומם ויתהדר, וראינו שעליו אין לנו הרבה מה לומר מעבר להיותו מצוי, והנה הבחינה בחוכמה הגלויה בברואי הבורא יתעלה, היא הדרך הקרובה ביותר לבירור מציאותו והשביל הסלול ביותר לידיעת אמיתתו, ולכן ראוי לנו להסמיכו לו את הבחינה בנבראים אל שער הייחוד, כדי שנסמיך כל שער במה שדומה לו מן השערים, ונביא אחר כל עניין מה שמתאים לו מן העניינים אשר בהם חייבים אנו בעבודת בוראנו יתעלה, אשר לכך נבראנו, כמו שאמר הכתוב, והאלוהים עשה את הנבראים כדי שיראו מלפניו. אז האלטרנטיבה למה לא, שזה למדנו בייחוד, מה כן, זה בשער הבחינה. ונאמר תחילה כי טובות השם יתעלה על ברואיו, ואף על פי שהם מקיפים וכוללים את כולם, כמו שאמר החסיד, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, הרי רבים עיוורים מלהבחין בהם ומלהכיר גודל ערכם, ושלוש סיבות גרמו לסכלותם בכך. האחת, ריבוי התעסקם בענייני העולם וקיבוצם אותם ודאגתם על מה שלא השיגו ממנו ונבצר מהם מתענוגיו. לפי כך התעלמו מלהביט בטובות השם להם, מחמת שאיפותיהם הגדולות במה שהם מקווים למילוי תאוותיהם והשלמת מאווייהם בו. כי כל זמן שהגיעו בו לדרגה, ביקשו מה שלמעלה ממנה וחשקו במה שאחריה, לפי כך זלזלו בטובות העצומות וקלו בעיניהם המתנות המרובות, עד שנדמה להם שכל טובה שהגיעה לזולתם נשללה מהם, ומה שהגיע להם ממנה כאילו רעות חלו בהם. כלומר, אדם יש לו תאבון בלתי מוגבל, ולכן תמיד הוא חסר, וממילא גם על השם יזעף ליבו. זה מה שנקרא שצריך לעשות תאום ציפיות, ואינם משכילים את השם המטיב להם בהם, באותם הטובות שהגיעו לידם. כמאמר החסיד עליו השלום, רשע בגובה אפו, דיינו מתוך גאוותו, בא לדרוש, הוא לא מתבונן בטובות השם עליו, אין אלוהים כל מזימותיו. אז ממילא הוא מגיע לידי הכחשת טובת השם או הכחשת מציאות השם, אין שכר ואין עונש וכו'. עד כאן אני חושב הגענו ביום חמישי. והנקודה השנייה, ביאתם אל העולם הזה כשם במצב הבהמות בסכלות וטיפשות, כמאמר החכם, ועיר פרה אדם יוולד, וגדלו בטובות השם העצומות, והרי הם בהם בטובות השם תמיד, עד שנעשו להם כטבע רגיל, כאילו הם עצמיים להם, לא יסורו ולא ייפרדו מהם כל ימי חייהם. ולפיכך, כאשר מתחזקת דעתם והבחנתם, אינם מבינים אופן הטובה עליהם ואינם נותנים אל ליבם להודות לשם עליהם, בגלל אי ידיעתם את הערך הטובה והמטיב בא להם. עד שאדם לא נהיה חולה, הוא בכלל לא מעריך את זה שהוא בריא, ונראה לו מובן מאליו, וכן על זו הדרך. כלומר, הטובות, אנחנו גדלים איתם בצורה תמידית עד שזה נראה לנו פשוט. והרי הם דומים בזה לאדם אנשי החסד שמצא תינוק באחד המדברות וחמל עליו ואספו לתוך ביתו וגידלו והאכילו והלבישו והטיב לו בכל צרכיו עד אשר השכיל והבין כל צורכו. ועוד שמע האיש הזה על אסיר בידי אויבו אשר הביאו אל תכלית העינוי והרעב והעירום במשך זמן ארוך, נחמרו רחמיו על מצבו ולא חדל לפייס את אויבו עד אשר שחררו ונתן לו את דמיו ואספו אחרי כן אל ביתו ועשה עמו חסד והטיב לו במקצת ממה שהטיב עם אותו התינוק. והנה נעשה האיש האסיר מכיר ומודה על מה שהטיב לו האיש הזה יותר מן התינוק אשר גדל ונתחנך בטובתו, לפני שהוא יצא ממצב העינוי למצב הרווחה והנחת ביותו בהכרתו. הוא מכיר גם מציאות אחרת, הוא מבין ששום דבר לא מובן מאליו, והרי הוא מכיר טובות האיש החסיד אליו וחסדיו עמו. והתינוק אינו מכיר ערך מה שהטיב לו, ואף על פי שכבר נתחזקה הבחנתו ונתייצב שכלו, מחמת הרגלו בכך ממנה ערותו. ואין ספק לשום בן דעת כי חסדיו וטובתו עם הנער מרובים יותר, ומה שהעניק לו יותר גלוי. כן, הבריא צריך להודות לקדוש ברוך הוא יותר מחולה מסוכן שנתרפא, ואף על פי כן גם חכמים לא תקנו הגומל לבריא אלא לחולה שנתרפא, כי אנחנו לא מרגישים את את הטובה שבבריאות. וחובת התודה עליו למטיבו יותר, וזה כעין מה שאמר הכתוב, ואנוכי תרגלתי לאפרים כחם על זרועותיו, עשר טובה, ולא ידעו כי רפתים. כלומר, הקדוש ברוך הוא הרגיל את אפרים, את עם ישראל, שהם בזרועות שלו, עד שהם כבר לא יודעים בכלל שרפואתם וכל מצבם תלויה בו. כמו שחזל... מה? זה לא לימוד זכות, כי אדם צריך, בשביל זה הוא אדם, הוא צריך, כאילו יש בו הכרה, אז הוא צריך גם ל... זה בדיוק העניין של חובות הלבבות. זה לא לימוד זכות, זה הסבר מצב, זה הסבר הבעיה. אבל זה לא מהווה צידוק. אדם, בשביל זה הוא צריך לבחון בנבראים. מה זה לבחון? בשביל זה חכמים תקנו לנו את ברכות השחר, אבל הרבה שאנחנו אומרים אותם כמצוות אנשים מלומדה. אבל אם אדם היה רוצה מעיניו לרגע ומדמיין איך זה להיות עיוור, ואז היה מברך פוקח עיוורים, ואיך זה להיות ערום, ולכת עם בגדים קרועים, ואז הוא מברך מלביש ערומים, וכו' וכו'. אז בכל יום הוא היה מודה לקדוש ברוך הוא, שאומר אלוהי הנשמה, הוא מודה על זה שהוא נושם, והוא קם בבוקר, שהוא אומר אשר יצר, הוא מודה על זה שהוא בריא, ויוצר המאורות, הוא מודה על הטבע, ובאהבת העולם הוא מודה על התורה, ובגאל ישראל הוא מודה על יציאת מצרים וכל ניסי השם. אתה רואה שחזל תקנו הרבה ברכות לטובת העניין, רק צריך לשים לב למה שמגלגל את הלשון, צריך להתבונן, וזה בדיוק העניין פה. המשל הזה הוא יפה מאוד, אבל צריך לעבד אותו, כאילו אדם צריך לחיות אותו, להוליך אותו קדימה ואחורה בתודעתו, כדי שזה לא יהיה רק שהוא למד אותו בשער הבחינה, אלא שזה הפך אצלו למשהו קיומי. אז הנקודה הראשונה הייתה תאבון גדול והרגשת חסך תמידי, לא מוצדקת. כן, אדם יכול לאכול מן ולקטר על הבצלים והשומים וכך וכך. והנקודה השנייה הייתה שכל מה שיש זה מובן מאליו, ועכשיו מתמקדים רק במה שאין. והנקודה השלישית, לאי ידיעתם את ערך טובת השם עליהם, ומה שיערע להם בעולם הזה מסוגי הפגעים, ומה שמשיגה ממיני האיסורים בגופם ובממונם. באמת יש בעולם גם נקודות פחות נעימות, שאינם יודעים סיבות אופני הטובה עליהם, הערת 19, באותם הפגעים. וכפי שיבאר לכמן, עמוד קוף יוטט, מי שיש לו ספר שלו יכול להשלים. ושכחה, לא, הרב קפח התכוון לחזור לזה אחרי העימוד, ו... לא הגיע לזה, אז זה קוף יוטה. מה? כן. ותועלת הניסיון והאיסורים להם בהם, באיסורים. כבר אם אדם היה יודע שכמה איסורים הם טובים, או כדי לעורר אותו ולדבק אותו בקדוש ברוך הוא, כן, איסורים של הערה, או איסורים של כפרה, כמו שראינו בדרך השם, שאם הוא היה יודע כמה זה משה לו מאיסוריו בעולם הבא, אז הוא היה אומר גם עודך השם כי ענפת בי, אבל הוא לא יודע. כעניין שאמר יחסיד עליו השלום, אשרי הקבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. נראה אולי שהכוונה היא שעל ידי האיסורים, אז הוא מגיע לדבקות בתורה. ושכחו שהם וממונם, טובה נדיבה שהטיב בה השם עמהם גמילות וחסד, ואחר כך ביצע בהם במשפט צדק מה שחייבה חוכמתו. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן זה טיפ, וכשהוא לוקח על פי דין אז אנחנו זועפים. וזעפו כאשר חל משפט צדקו בהם, ולא הודו לו בעת חלות חסדו וטובו עליהם. כן, זה עוד דבר, כאילו להגיד תודה על מה שיש אדם לא אומר, אבל לרטון על מה שנלקח זה הוא רוטן. והביאתם שכלותם לכפור בטובה ובמטיב בה להם. ויש את הגיע שכלות רבים מהם עד כדי להתחכם נגדו במעשיו ומיני ברועיו אשר ברא לטובתם. כן, שהאדם קיבל מהקדוש ברוך הוא כישרונות ויכולות, והם מנצלים את זה למרוד בו. והרי הם דומים בזה לעברים שהובאו לבית שהוכן להם בכל תועליותיהם, והונח בו כל דבר במיטב התקינות, וכפי שיותר ראוי לקראת תועלתם ומטרת טובתם. ועם כל אלה הותקן להם בו מיני כחול מועילים ורופא אומן לרפאם בהם כדי לרפא את ראייתם, ונתעלמו מרפואתם ולא קיבלו משמעת הרופא הממונה לרפא אותם, והיו מגששים בבית כי שם במצב הגרוע מחמת סמעונם, וכל עד שהחלו להתהלך בבית נתקלו באותם החפצים שהוכנו לתועלתם ונפלו על פניהם, והיו מהם פצועים ומהם שבורים. כן, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אדם חוטא, במקום לקחת את הסממנים שזה התורה ויאורו עיניו, אז הוא חוטא ונהיה עיוור, ואז דרך עיוור כאפלה הוא נכשל ונופל ונענש, ואז הוא כועס על הקדוש ברוך הוא שהוא באיזה מין עולם הוא ברא פה. והיו מהם פצועים ומהם שבורים, וגדלו ייסוריהם ונכפלו פגעיהם, והחלו להאשים את בעל הבית והבונה אותו, ונעשו מעשיו גרועים בעיניהם, ויחסו לו חוסר יכולת ורוע הנהגה, ודימו שלא הייתה מטרתו לעשות חסד ולהטיב להם, אלא להתכוון ליגעם ולצערם. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה כדי להתעלל בנו, והייתה זו סיבה לכפירת טובת בעל הבית להם וחסדו עמהם. כן, סכלותם ורשעותם הייתה סיבה לכפירה בטוב, כי אין מאמר החכם, וגם בדרך כששחל הולך ליבו חסר, ואומר לכל שחל הוא. טוב, אז הוא כאילו הוא נכשל, מתברבר, לא רוצה לראות את הדרך הנכונה, ואחר כך הוא רוטן שהוא לא מגיע ליעדים שהוא היה רוצה להגיע. אז שלושה גורמים, נכון? הציפיות המוגזמות, הבנליות וההרגל של הטובה, ושאנחנו גם את האיסורים לא יודעים לקבל באופן נכון. בכיוון שהדבר כן, כן, אם אדם היה מטמיע את שתי הנקודות הראשונות, אז הוא היה מבין שגם האיסורים הם לטובה, כי הוא רואה כמה הקדוש ברוך הוא טוב, אז כנראה שגם האיסורים הם לטובה, אבל בגלל שחסר לו בכלל בהבנת טובת השם, אז שאר האיסורים זה יש לו משהו אישי נגדי, או אני יודע מה. וכיוון שהדבר כן, חייבים בעלי הדעה והתבונה להעיר למי ששחל טובת השם שיבחין בה, ולהדריך את בני אדם לדיעת חסדיו בדרך שכלם, וכמה טובות נמנעה נעתן מבעליהן ודעכה שמחתם בהם בגלל העדר הבחנתם אותם ושכלותם במעלתם. כן, כשאדם מודע למה שיש בידו, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו כדי שהוא ידע להעריך את מה שהוא קיבל. או כך הרמב"ם מסביר את המשנה באבות, שחביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, דהיינו זה שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה שאתה בצלם, או בנים אתם להשם אלוהיכם, זה שהוא אמר לנו תבינו את ערך המתנה שנתתי לכם, זו חיבה יתרה. וכאשר אז האדם שיתבונן בטובות השם עליו, איכות החיים שלו תצמח פלאים, בלי לשנות את המצב האובייקטיבי במאומה, רק לשנות את ההסתכלות. וכאשר תעורר את בעלי הטובות באופני החסד שבהם, ותגלה להם מה שנעלם מהם, תגדל תודתם וברכתם למי שהטיב להם בה, ויושג להם בכך העונג בה בעולם הזה והגמול הרב לעולם הבא. יש כזה דבר שתולים על מקררים בבתי משפחות עם הרבה ילדים, שמשהו ברוח שלא זוכר את הפירוט, אבל ברוך השם שהכלים מלאים, שהכיור מלא בכלים מלוכלכים והחדר מבולגן, כאילו לפעמים אדם נכנס הביתה אומר מה זה הדבר, פה מבולגן, פה מלוכלך, פה זה, תגיד תודה שיש לך ילדים בבית. יש ילדים שהם כמו מוזיאון, יש בתים שהם כמו מוזיאון, שהיו מתים שיהיה מי שקצת יעשה להם קצת מהפכה בבית. אז כאילו תשנה את ההסתכלות שלך והכל יהיה בסדר, תקבל פרופורציה. כמאמר החכם בעניין ההערה, כן, אז מה יושג להם בכך העונג בה בטובה בעולם הזה והגמול הרב לעולם הבא, כלומר יקבלו גמול על זה שהם התענגו על הטובה ואמרו עליה תודה, אז הם יהנו גם בעולם הזה כי הם יסתכלו עליו בצורה במשקפיים ורודות ולא משקפיים שחורות, והיות וברכות השחר שלהם יהיו כמו שצריך וברכת המזון תהיה כמו שצריך שהוא לא רעב וכו' וכו', אז הוא גם מקבל, נהנה פעמיים, מקבל שכר גם לעולם הבא. כמאמר החכם בעניין ההערה, דיינו שהחכמים צריכים לחבר חיבורים ולהעיר את האנשים, תראו כמה טוב לכם, דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים דברי בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. המשיל את דברי החכמים כמו הדר אבונות בעניין ההערה, כן, כמו שהדורבן מעורר את הפרה, את הבהמה, וגורם לה ללכת בדרך ישרה, דוקר אותה ומקיץ אותה. אז זה לגבי שדברי החכמים מעוררים את האדם. 31, כמו שהדורבן דוקר, כן, דורבן זה מקל שיש בראשו כמו מסמר כזה ממתכת, שאם הפרה סוטה מהדרך, אחד נקרא מלמד ואחד נקרא דורבן. אני לא זוכר אם הראש זה המלמד והמוט מהעץ זה הדורבן או הפוך, אני לא זוכר. כמו שהדורבן דוקר את השור בעת החרישה ומעיר לו על הדרך הישרה שלא יסטה לצדדים, כך דברי חכמים מעירים את האדם לראות נכוחה, לצאת מההסתכלות הסובייקטיבית שלו. ואם שילם למסמרות נטועים בעלי האיסוף והקיבוץ והחיבור, כן, וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, בגלל יציבות ענייניהם בלבבות וסדירות אופני החוכמה בהם בנפשות. ובזה הם לא דומים לדורבן, כי הדורבן זה מין מסמר כזה שהוא לא קבוע, הוא מדי פעם טק טק טק, אבל דברי חכמים הם כמסמרות נטועים ומאוספים, כבר זה דברים יציבים, לא משהו ספורדי כזה מזדמן, אקראי. וכבר פרשו בעלי הסופות, בעלי החיבורים, בהבלעת תיבת דברי אשר בתחילת הפסוק, כן, דברי חכמים כדר הבנות, וכמסמרות נטועים דברי בעלי הסופות, דהיינו המחברים שאספו את דבריהם על ספר. טוב, אולי באמת ההבדל הוא שדברי חכמים בעל פה זה כדרבנות, אדם הולך ושומע שיחה מוסרית טובה, אז הוא מקבל הערה, מקבל איזה דקירה ומתאפס. אבל ספרים זה כמסמרות נטועים בעלי הסופות, דהיינו זה דבר קבוע ויציב שהוא יכול לקבוע לו בכל יום לימוד בספר. והכוונה וכמסמרות נטועים דברי בעלי הסופות, כי הספרים שנתחברו בסוגי החוכמה יציבים וקיימים לא תיפסק תועלתם, ולפיכך הם שילם למסמרות הנטועים. כן, אז ככה נראה שהרשע מדבר על דברים שבעל פה שאדם שומע, והספה על דברים שבכתב. וראוי עתה, אז הוא בהקדמת השער דיבר על הבעייתיות שיש בנו לראות את כמה טובה הקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו בעולם, וזה שצריך לעסוק בזה. וראוי עתה שנבאר מעניין הבחינה שישה עניינים. פה עכשיו הוא נותן לנו את האינדקס של השער. תחילתן במהות הבחינה ואמיתתה, הגדרתה, מהי הבחינה בנבראים. והשני, האם חייבים אנו לבחון בנבראים או לאו. והשלישי, האח אופן הבחינה בנבראים, הרי שהוא יראה לנו שאנחנו חייבים, אז מה זה ולמה זה ואיך זה. והרביעי, כמה הם סוגי החוכמה בנבראים אשר אפשר לנו לבחון בהם, מה אנחנו צריכים לחפש באופן מפורט יותר. והחמישי, אלו הם הסוגים הקרובים אלינו, איזה טובה יותר נוגעת אלינו ואשר חובה עלינו לבחון בהם יותר מן השאר. והשישי, במפסידי הבחינה ונספחיו. אמר אשר למהות הבחינה היא ההתבוננות בעקבות חוכמת השם מתרומם והתהדר בנבראים והערכתה בנפש. כי ההתבוננות הארטילאית, כן, הערה 35, כי ההתבוננות הארטילאית אינה משפיעה על האדם, ופועלת בו ההתבוננות המלווה הערכה והתפעלות נפשית. כלומר, בעלי המוסר באמת היו, מעבר לזה שהם היו בונים מערכות שכליות במוסר, כמו שהרמח"ל כותב, ואין יראת השם היא חוכמה, היה להם גם כל מיני ריטואלים כאלה של סוגסטיה, דהיינו של שטיפת מוח, אפשר לקרוא לזה כך, דהיינו שאדם לוקח איזה משפט ואומר אותו עשרות ומאות פעמים בהתפעלות, ברגש, כי אדם יכול להבין משהו, אבל זה לא מחלחל לו לחדרי בטן, זה לא יורד לחדרי בטן. אז רבנו בחיי אומר שבסדר, אתה יכול לדעת איזו ידיעה, ואפילו יבקשו לך להעביר על זה שיחה, אז תוכל להעביר איזו דרשה נפלאה, אבל אתה לא חי את זה. ופה צריך הפנמה והתמעה שהיא תלויה גם בהתפעלות רגשית, כן, להעריך אותה בנפש כפי כוח הבחנת המבחין, והוא שהחוכמה ואף על פי שנשתנו עקבותיה בנבראים, הרי היא אחת ביסודה ועיקרה, כמו השמש היא אחת בעצמותה, והשתנו מראות קרניה בשמשות, בחלונות שעושים מן הזכוכית, הלבן, דיינו השקוף, והירוק והשחור והאדום, שאז השתנה אורה כפי שינויי מראות הזכוכית. אז זה משל ידוע, שהקדוש ברוך הוא חוכמתו בנבראים היא אחת, אבל כל מקבל משדר אותה, היא עוברת דרך איזה זכוכית כזו שמקרינה אותה באופן יהודי. והעניין של הבחינה זה לחשוף את האחדות שעומדת ביסוד כל התופעות השונות ואפילו המנוגדות שבטבע. וכמו המים שמשקים בהם את האדמה ואז מוציאים את הניצנים השונים במראיהן והתגוון בהם בהתאם לכך, יש עלי כותרת של פרחים ובצבעים שונים שכולם מכוח אותם המים. ולכן הבן מפירועי הבורא התהדר והתרומם, הדק שבהם והגס, ראינו את זה כבר בשער הראשון, תאמר, כן, כלומר במקרו ובמיקרו, הגס שבהם תראה את חוכמת השם בגלקסיות, והדק שבהם בגרעין התא, במשהו מיקרוסקופי, ותראה שזו בדיוק אותה חוכמה, ואותה חוקיות טבעית מתגלה פה ופה. וחזור כמה פעמים על מה שנעלם לך מהם, כלומר, הדברים האלה צריך, כמו שהרמח"ל אומר, התועלת מהספר היא לא בלימוד, אלא בחזרה עליו. תמצאם כפי שתיארתי אם ירצה השם. ומחמת שינוייהם בנבראים, נתחייבנו להתבונן בהם ולחשוב עליהם עד שיושג עניינם בנפשותנו ויקבע ברעיוננו, שהקדוש ברוך הוא עומד מאחרי כל התופעות, צומח, חי, הנפש האנושית, מזג האוויר, ההיסטוריה, התורה וכו'. ואילו היו עקבותיה של החוכמה אחידים בכל הנבראים, כי אז לא היה מסתפק שום אדם בעניינם, והיו שווים המשכיל והשכל בהבחנה בהם. אז זה שהעולם הוא כל כך מגוון, זה קצת מטעה, והאדם כאילו לא תמיד מחפש מכנה משותף לכל התופעות הכל כך שונות שהוא רואה. והטעם לכך, למה בכל אופן החוכמה מתבטאת בכל כך הרבה מישורים וגוונים, והשם היודע והחכם, דהיינו מסייג את ההסבר שלו, שהוא אומר שזה מה שנראה לו, אבל הוא לא מתיימר לתת הסבר מוחלט אובייקטיבי, והטעם לכך אשר מחמתו אין כל הנבראים בדמות אחידה ותבנית אחת, לפי שהדבר העושה פעולה אחידה תמיד, מורה על כי פועלו איננו בבחירתו, אלא פועלו בטבעו אשר הוטבע בו בלבד, ויש לו מכריח שמכריחו על אותה הפעולה ואי אפשר לו להשתנות ממנה, לכן אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, כי הוא אין לו בחירה, הוא מתוכנת, הוא יודע לעשות רק דבר אחד, כגון האש אשר בה הבערה בלבד, וכמים שהוא מצנן בטבעו בלבד, אבל אשר יעשה בבחירתו, כן, דבר שיש לו בחירה, גוף שיש לו בחירה חופשית, נעשים על ידו פעולות שונות. כלומר, הגיוון הוא מעיד על יכולת בחירה. וזה מאוד נכון, זה רעיון נפלא מה שהוא אומר. לכן אדם הוא כל כך רב תחומי. בעלי חיים הם לא, פרה יודעת לאכול עשב ולתת חלב, וכלב יודע לאכול עצם ולעשות הו-הו, וכן על זו הדרך. כלומר, בעלי חיים, שור לחריש וחמור למסע, בעלי חיים הם מאוד משעממים, גם אין ביניהם הבדלים מהותיים, אתה לא רואה הבדלי אישיות, ואילו אצל בני אדם אתה רואה שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, וגם הוא רב תחומי, הוא שולח ידו בהמון המון תחומים, וזה נובע מיכולתו לבחור, והגיוון העצום שאנחנו רואים בעולם הוא מוכיח שהדברים בו הם לא מוכרחים ולא מוטבעים, אלא הבורא בחירות מוחלטת רצה לעשות כך וכך. רעיון יפה. מכיוון שהבורא יתעלה בוחר את פעולותיו ואינו אנוס ולא מוכרח ולא מוטבע, לפיכך עשה את הדברים השונים כפי מה שחייבה חוכמתו, דהיינו כפי שהוא מצא לנכון, נקרא לזה כך, כדי שיורו בשינוייהם על אחדותו ועל שהוא בוחר את פעולו. כלומר, מצד אחד, זה שהיום אנחנו יודעים שבכל חלקי הבריאה, בלי שום חריג, פועלים אותם חוקי טבע, אז זה מעיד על אחדות. אבל האחדות הזו היא כל כך מגוונת ועוברת דרך כל כך הרבה זוגיות, כמו שראינו, שזה מעיד על בחירה ולא על תכנות. כמו שאמר יחסיד עליו השלום, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ, שזה שני ניגודים, בימים וכל תאומות, ונתחייב מחמת כך שינוי עקבות החוכמה בנבראים, וחוכמתו יתעלה נעלה מכדי שנעמוד עליה. נראה לי שהוא עוד פעם מסייג את ההסבר שלו. כל הסבר שניתן זה כמו טעמי מצוות, זה לא סיבות למצוות. אבל הזכרנו אופן אחד מכלל אופנים רבים שלא עמדנו עליהם. יש עוד הרבה סיבות למה העולם הוא כך מגוון ולא אחרת. ולא יתרומם ויתהדר החוכמה המופלגה ואין אלוהים בלעדיו. הוא סייג את ההסבר היפה שהוא נתן. אמר, אבל האם חייבים אנו לבחון בנבראים, אז הבחינה בנבראים זה להתבונן בכל תחומי המציאות ולחפש בהם את הטביעות אצבעותיו של הבורא. אמר, אבל האם חייבים אנו לבחון בנבראים או לאו, ונאמר כי הבחינה בנבראים והלמידה בהם על חוכמת הבורא יתרומם ויתהדר, חובה עלינו מן המושכל והכתוב והמסור, שאלה שלוש מקורות הסמכות שהוא תמיד מביא בעקבות רס"ג. אשר למושכל, הרי השכל מעיד כי יתרון בעלי ההיגיון, היינו בעלי הדעה, על הבלתי הוגה, אינו אלא ביתרון הבחנתו והבנתו וקבלתו את ידיעת סודות החוכמה הקבועים בכל העולם. אדם קיבל חוכמה יתרה, דעת יתרה מהבורא, בעיקר כדי להתחקות, כדי לדעת את הבורא, לא כדי להשתמש בזה לכל מיני קרדום לחפור. כמו שאמר הכתוב, מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. פה ההסבר הוא מי כמם היתרון. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו יותר מהבהמות והחכים אותנו יותר מעוף השמיים, וזה אבסורד שאדם משתמש בשכל שלו לכל דבר ועניין כדי להרוויח יותר כסף, לעשות החיים יותר נעימים, לדעת בשנת 60 במחצית השנייה בדקה 35 מי קלה, מי הכניס שער במונדיאל, או הרבה דברים הוא יודע בשכל שלו, חוץ ממה שהוא צריך לדעת שבזה הוא כמו בהמה ועוד קצת פחות. וכאשר משתמש האדם במחשבתו ותבונתו בסודות החוכמה ובחינת עקבותיה, כשהוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, יהיה יתרונו על הבהמה בהתאם לכך. ואם נתעלה ממנה, יהיה כבהמה ואף גרוע ממנה, כי הוא גם מורד באמצעות השכל שהוא קיבל מהבורא. כי אין מאמר הכתוב ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. כלומר, לשור ולחמור יש לויאליות. דרך אגב, יש הבדל בין השור והחמור. החמור מכיר את האבוס, השור מכיר את מי ששם את הקש, הוא יודע את קונהו, הוא מבין עוד צעד את מי שממלא את האבוס. ישראל לא ידע מי לא התבונן לא את האבוס, וודאי וודאי שלא, הוא לא מכיר בטובה, וודאי וודאי לא מי שאומר אין מה לאכול, ובוודאי שאין מה לדבר על מי שמאכיל אותנו. טוב, יש איזה הרמק, רבי משה קורדוברו, ובתומר דבורה, הוא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא נקרא, הוא קורא לזה מלך, מלך עלוב, כן, מלך עלוב, כאילו שהוא סופג עלבונות, שהאדם כאילו מורד בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באותו זמן משפיע לו חמצן, פחמימות, יכולת דיבור ומחשבה, המלך ממשיך להזרים לו אשראי והוא משתמש בזה, יורה עליו חיצים. עד כדי כך מגיע כוח הסבילה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן האדם יכול להיות הרבה פעמים גרוע יותר מהבהמות. טוב, שאל אותי בשבוע שעבר אחד החברים אם השעון שלי מדויק, הוא רואה שאני מתחיל לפני הזמן.
התשובה היא שאני לא מתחיל לפני הזמן.